בואו נפתח באיגרת הראשונה לפטרוס, פרק ה', ושוב זה עמוד 438, נקרא שלושה פסוקים, ארבעה פסוקים, 8-11, 8-9-10-11, שוב ראשונה לפטרוס, פרק 5 מ-8-11. התעוררו, שקודו, כמריבכם השטן, משוטט כאריה שואג, ומבקש את אשר יבלה. ואתם, ועמדתם נגדו חזקים באמונה, ודעו כי עינויים כאלה באו גם על אחיכם אשר בעולם. ואלוהי כל החסד, אשר קראנו לכבודו הנצחי, במשוח ישוע, אחרי ונותכם מעט, הוא ישלים ויחזק ויגבר וייסד אתכם. לא הכבוד והעוז לעולמי עולמים. אמן. בזמן האחרון, פה בארץ יש כל הזמן חדשות, דברים חדשים. מתיחות, שמעתם אתמול הופל מטוס סורי, ולפני כמה ימים איזה טיל בעזה, שמה בתקופה האחרונה היו הרבה מרגמות וטילים ומלחמה ברמה כלשהי, נקווה שלא תגבר. אלה דברים שאפשר לראות, אפשר לשמוע. דבר אלוהים מגלה לנו מלחמה מסוג אחר לגמרי, שלא רואים אותה ולא שומעים אותה. מלחמה רוחנית שאנחנו נמצאים בתוכה כל הזמן, ואנחנו לומדים את זה, להיות מודעים לזה, להבין שמדובר כאן במערכה שאמורה להביא לחיים או מוות נצחיים ולא פחות מכך. השטן לא מרפא, הוא גם לא מתעייף. הוא עושה כל אשר ביכולתו כמו שכתוב וכמו אריה שואג. מה הדבר יותר מפחיד מזה? במי מאיתנו לפגוע? מתי? כל הזמן. זה מה שהוא עושה. רק להפיל אותנו בחטא, להרחיק אותנו מאלוהים, לעצור בעדנו, בעד האמונה שלנו. זה לא נפסק. עכשיו, אנחנו צריכים להבין שיש רק דרך אחת להתמודד ולהצליח בה. ואיך שכתוב כאן, ראיתם, פסוק 8 בהתחלה, פטרוס מדבר על התעוררות ושקידה. אין דבר אחר. אני אומר לכולנו, לשים את הנושא של הערנות הרוחנית במקום הראשון בחיים שלנו. ואני מקווה שתתייחזו ברצינות הדברים. אני גם מדבר מתוך ניסיון של עשרות שנים. במקום הראשון, כל הזמן, לשים לב מה קורה. אם אנחנו באמת ערנים ודרוכים כל הזמן, השטן יודע את זה, ומה הוא יכול לעשות לנו? שום דבר. עמדתם נגדו חזקים באמונה. אמרנו פעם שם מגרת יעקב, והתייצבו נגד השטן, שוב, זה לא בכוח שלנו, אלא בכוח שאלוהים נותן לנו, ויברח מפניכם. אין מה לפחד מהשטן, אבל לעמוד איתנים ולא להירתע. לכן אני מדגיש שהשקידה, הערנות הרוחנית, זה הדבר הכי חשוב, ההגנה הכי טובה. לא ניפגע. נוכל להמשיך הלאה, להתקדם בדרך הצרה, בביטחון מלא. השטן לא יצא לפגוע בנו. במובן המעשי, אני מקווה שכל אחד מאיתנו, שוב, זה אחריות אישית, מוצא כל יום זמן. תחליטו מתי, כמה זמן, אם זה חצי שעה, יותר, פחות, לעצור את הכל. לעצור את הכל. יש הרבה מה לעשות, אני מסכים. אבל, איך שיש אומר, אם אפשר להסתגר בחדר, עם דבר אלוהים, להתפלל, לחשוב, להגות, לבחון את עצמנו, לקרוא בכתובים, זמן רוחני. קוראים זה השעה השקטה. עד כמה שאני הבנתי, אולי קטיה, תקן אותו, תליה, אני מבין שבלך לך, וגם לא פעם במסגרות משיחיות אחרות של משיחות תקופה, מנסים להרגיל את החניכים לזמן שקט כל יום. זה נכון מה שאני אומר? נדמה לי ששמעתי על זה. אני מסכים, מאוד חשוב, ואני מעריך שגם במסגרת שהם נמצאים בפעילות הזאת, יש להם את הזמן לזה. נותן להם את הזמן. אז זו תקופה, יכול להיות כמה ימים או שבועות, אבל זה לא החוכמה. המטרה היא כל הזמן בשגרה שלנו, לתת לזה את המקום. ואני אומר לכולנו, זה הכי חשוב. למה אני אומר? כי אם אנחנו באמת ערניים ומבקשים שאלוהים ידבר אלינו, אם חלילה אנו עושים טעות ואנחנו עלולים לעשות טעות, אני מסכים, רוח הקודש ידבר אלינו. מיד, לפני שאנחנו מתחילים להסתבך. ולכן כל כך חשוב, ואני אומר לכולנו גם, אתם יודעים, השטן לא יכול לנסות להפיל אותנו בחטאים חמורים. הוא יודע שאין לו סיכוי. הוא בסך הכל מאוד משתדלים ללכת אחריו. אבל אחת הסכנות הגדולות, להבנתי, זה להיות עסוקים יותר מדי. אני מדבר יותר מדי. כולנו עסוקים וזה בסדר, יש מה לעשות, עבודה, לימודים, סידורים, לא חסר. אבל אני אומר שוב, לא יותר מדי. זו טעות עקרונית. ואני אומר, אם חלילה, אנחנו מגיעים מצב שעוברים אפילו כמה ימים, ואנחנו בכלל לא מגיעים לדבר אלוהים, אנחנו בבעיה רוחנית. ולצערי הרב, אני יודע ומכיר מקרים, השטן מחכה לזה, והוא תוקף. ואני יודע, לא פעם מאמינים, מאמינות שנפלו, לא להתפלא. מי שלא עומד ונזהר, השטן נפגע בו. לא לחכות שזה יקרה. לכן היא אומר, כל הזמן ערנות רוחנית, אין לזה תחליף. הייתי אומר, זה קצת דומה למצב שאדם שוחה נגד הזרם. אתם יודעים, המים זורמים בכיוון אחד, הוא מנסה להתקדם בכיוון השני. מתי שיפסיק לשחות, מה דעתכם? יש מצב? כן. ברגע שיפסיק לשחות, מיד יתחיל להיסחף. אין לו ברירה. אנחנו כל הזמן שוחים נגד הזרם, נגד כל המציאות הנוראית שיש בעולם הזה. כל ההתקפות נגדנו, תאוות נפשנו, זה משהו אדיר. זה מאמץ שלא נגמר. ותודה לאל שנותן לנו את הכוח והעזרה להמשיך קדימה. לכן אנחנו צריכים להיות מעודדים ולפתוח באדון. אפשר להמשיך לחיות חיים משיחיים בניצחון מלא. אין סיבה שזה לא יהיה. לכולנו, אין סיבה שזה לא יהיה. עכשיו תשימו לב. בסוף פסוק 9, הוא אומר להם, למאמינים שהוא כותב להם, פטרוס כותב להם, הודעו כי עינויים כאלה באו גם על אחיכם אשר בעולם. אחת הדרכים שאמרנו שהשטן מנסה לפגוע במאמינים, זה על ידי רדיפות, על ידי סבל, על ידי עינויים. זה החלק קשה. באמת, התקפה קשה, הוא מסית לא פעם אנשים שיפעלו נגדנו ויפגעו בנו, בצורה קשה. גם הוא פגע ביוב, כפי שהזכרנו בהרחבה, בצורה מאוד קשה, אפילו בגוף שלו, לא רק בכל הרכוש שלו. ולא פעם, גם המאמינים האלה שפטרוס כותב להם, הם עברו רדיפות וסבל. אנחנו, האמת היא שבארץ, המושגים האלה כמעט לא מוכרים לנו. זאת האמת. מעט מאוד. כולנו אולי טעמנו אותו עמים מדי פעם, לא רציני, באמת שלא. אבל הם ממש נרדפו וסבלו, והמטרה של השטן להחליש אותם. אז כאן פטרוס מעודד אותם, תדעו לכם, אל תתפלו, אתם לא היחידים. יש גם עוד אחים ואחיות שהם גם נרדפים בגלל אמונה, נרדפו ונרדפים בגלל האמונה. ואנחנו בפירוש מדגישים את הדבר הזה. נבין שהסבל למען ישוע הוא בלתי נמנע. נבין את האמת הזאת. אנחנו חיים במציאות שבה השטן נקרא מלך העולם הזה. רוב האנשים משרתים אותו, והם נגד האמת, נגד אלוהים, והם גם נגדנו, כי אנחנו מנסים לאחוז באמת. ולכן תוקפים את המאמינים לא להתפלא. חב"ד בפרק הקודם, מי שזוכר, הוא אומר, כשאתם נכנסים לקור עוני, למצב קשה, אל תתפלאו. לא להיות מופתעים, גם אם אנחנו משלמים מחיר בגלל האמונה, לא להתפלא. אומר פולוס באחת האיגרות שם, כל החפצים לחיות חיי חסידות במשיח ישוע, כל מי שרוצה לחיות חיים נכונים, הם ירדפו. זה בלתי נמנע. ומי שלא רוצה לרדף, שלא יחיה חיי חסידות, הוא לא ירדף. לכן הוא אומר להם, ובאמת, אל תרתעו לדעת, זה אמור לקרות, ולהפך, לא רק לא לרתע, איך שהוא אומר פרק קודם, לסמוך על הזכות לסבול למען ישוע המשיח. עכשיו, בוא נעבור לפסוק הבא, הייתי קצת רוצה להרחיב עליו, פסוק 10. ואלוהי כל החסד, אשר קראנו לכבודו הנצחי במשיח ישוע, אחרי הוא נותכם מעט, הוא ישלים וחזק ויגבר ויסד אתכם. שימו לב, תקראו לה עוד פעם את הפסוק בלב אולי, פסוק מאוד מאוד חזק ומשמעותי שאני רוצה להרחיב עליו את הדיבור. תשימו לב, אלוהים, דואר כאלוהים האב, קורא לא רק את המאמינים שפטרוס כותב להם, הוא קורא לכל אחד מאיתנו. איזה קריאה? מה הוא קורא לנו? לקחת חלק במלכות ובכבוד הנצחיים שלו. אתם קולטים את זה? בנו בוחר, בתור בנים בנות שלו, להיות שותפים, איך שהוא אומר כאן, לכבוד הנצחי של אלוהים. הרי תחשבו על מה אנחנו מדברים. אנחנו שאנחנו כל כך מעטים בעולם הזה, אנחנו הנבחרים. אלה שוב סוג הדברים שהמוח האנושי לא מסוגל לקלוט, אנחנו מקבלים את זה באמונה. אלוהים מכין לנו מעל ומעבר לכל מחשבותינו והדמיון שלנו, שנהיה איתו בירושלים החדשה לנצח. אנחנו מאמינים בזה. אבל לא רק שהוא מכין לנו וקורא לנו, מה הוא עושה גם? שימו לב בתחילת הפסוק מה שכתוב כאן, אלוהי כל החסד. מה שיפה כאן, הוא נותן לנו את כל החסד שאנחנו צריכים כדי שנמלא את הקריאה הזאת, את כל החסד. במה מתבטא כל החסד? כל מה שאנחנו צריכים להתמודד, נותן לנו את החוכמה, את הכוח, ואת ההגנה, כל מה שצריך כדי שנוכל להשלים למלא את הקריאה הזאת. הוא עוזר לנו. אנחנו מבינים שאם זה היה תלוי רק ביכולת שלנו, לא היינו מצליחים. אבל פה אלוהים מבטיח לנו. הוא איתנו. ישוע, אני מזכיר להם בסוף מתי, כפחת הוא אומר שם, אני איתכם כל הימים. ישוע מבטיח, ישוע בן אלוהים, יושב בכיסא אב. מה יותר מזה? יש לנו, נבין את זה, ביטחון מוחלט באבינו ובישוע המשיח. הוא התחיל את הפעולה, הוא ממשיך אותה, הוא ישלים אותה. אבל פטרוס מזכיר כאן למאמינים, לפני הכבוד הנצחי, מה הוא אומר כאן? תשימו לב. אחרי הוא נותכם מעט. כן. אתם צריכים להתענות. רצון אלוהים עבורכם שגם תשלמו מחיר, תסבלו בגלל אמונתכם. באיגרת שמתם לב, מדובר הרבה, והמאמינים שם סבלו, והוא מסביר להם ששוב, הסבל הוא חלק בלתי נפרד מהחיים המשיכים. אבל מה הוא רוצה לעודד אותם? הסבל הזה, העינויים האלה, הרדיפות, הכל מעט. מעט בהשוואה למה? בהשוואה למה? לנצח. תראו, אם לנו לא יהיה את המימד באמונה של הנצח, אנחנו נהיה אנשים אומללים, באמת מסכנים. אם אנחנו מתמקדים בקשיים והצרות והבעיות שיש לנו בעולם הזה, אנחנו בבעיה. כפי מיידים, כל יום השבוע נראה לנו כל כך הרבה זמן, ואיך נצא מזה? זה לא הפרופורציה הנכונה. לנו בתור מאמינים חשוב מאוד שנתרגל, להסתכל עם פרספקטיבה הרבה יותר רחבה. כל מה שקורה כאן זה זמני, קצר וחולף. ויום אחד אנחנו נמלוך עם ישוע לעולמי עד. כתוב גם להבנתי שאפילו במילניום, באלף השנים שישוע היה כאן, נאמר שם, אתם זוכרים, ראשונות תשכחנה ולא תעלנה הלב. כלומר, זה מדהים, כשנהיה במילן, ככל הנראה אנחנו נשכח מה עבר לנו בתקופה הזאת. וזה לא רחוק המילניום, אלף השנים, זה לפנינו. שאני לא מדבר על הנצח, שנהיה במציאות אחרת לגמרי, בנוחות אלוהים. לכן אומר, מה שאתם עוברים כאן זה מעט. תבינו את זה, בהשוואה למה שאלוהים מכין לכם. מזכיר לפולוס, באמת, שאדם, אחד האנשים, לא יודע, מישהו סבל יותר ממנו למען ישוע, אני לא בטוח. קשה לדעת, אבל אין. ומה אומר, אני שוקל שעינויי העולם הזה לא שקולים, הם לא באותה מידה כנגד הכבוד העתיד להיגלות. אומר את זה פולוס, מה הוא לא עבר הבן אדם? אין מה להשוות. כל מה שעברתי זה זמני, קצר וחולף, לעומת מה שלא ינחים. הדבר הזה צריך מאוד מאוד לעודד אותנו. תראו, אנחנו בארץ כאן, כל החדשות גם האחרונות, ואני לא אפרט, אני מעדיף לא לדבר על הנושאים האלה, זה עושה רע. העם שלנו לצערי נמצא בהידרדרות בעייתית מאוד. מה שקורה, ממש בשנים האחרונות, אפילו על 10 שנים האחרונות, זה פשוט מהפכה שלמה. וההידרדרות המוסרית פשוט בלתי נתפס. עמנו מתרחק יותר ויותר מאלוהים, הנהל כעם ומדברו. אנחנו לא עם אלוהים, אי אפשר לקרוא לנו עם אלוהים במובן הרחב, כי זה לא נכון. אנחנו מאוד דומים ליתר עמי העולם. תראו את תל אביב, מה קורה שם, ובכל רחבי הארץ. לפי הבנתי, למה אני מרגיש להדגיש את זה? תראו, אני מבין שתוך זמן לא רב, תהיה גם נגדנו מאמינים בישוע התקפה. שלא נופתע. אם אנחנו נדבר נגד כל התואבות שאנחנו כמובן לא מסכימים איתן, לצפות להתנגדות מאוד מאוד קשה כלפינו. לא להתפלא, לא להירתע. אז אנחנו אולי עלולים לחשוש מה יגידו, שיגידו. אנחנו לא מחפשים מאומות, אבל אנחנו עומדים על האמת. כל הדברים שאלוהים קורא להם תואבה, הם תואבה. בני אדם לא ישנו את זה. ואנשים ישנאו אותנו והתרחקו מאיתנו. אנחנו נחשב יותר ויותר זרים. מי יודע מה יקרה בהמשך עם חוקים שונים כלפינו גם, שלא נופתע. אנחנו צריכים להתכונן לימים קשים, נבין את זה. אנחנו צריכים לבנות את עצמנו. איך אומר שם יעקב פרק 5, החזו בכלי נשק אלוהים למען תוכלו לקום ביום הרע ולמלא צבאכם ולעמוד, להתכונן. יבוא ימים קשים. אלוהים יודע כמה עבר. אוי ואבוי למי שלא מתכונן. אוי ואבוי לו. איך הוא יחזיק מעמד? ותשימו לב סוף הפסוק, מה שהוא אומר כאן, הוא ישלים, אלוהים ישלים ויחזק ויגבר ויסד. אחת המטרות של הרדיפות האלה, זה לא סתם, כל הסבל. אלוהים לא רוצה סתם שנסבול. בשביל מה? יש לזה מטרה. הסבל נביא למען ישוע, יש לו מטרה טובה. הוא צורף אותנו. שימו לב, הוא משלים אותנו, באנגלית זה המילה פרפקט. שנהיה שלמים באמונה. אין דרך יותר טובה מאשר קשיים וסבל כדי באמת לבנות אותנו. נבין את זה. זה הדרך הכי טובה. אלוהים רוצה להסיר מאיתנו כל דבר פגום, כל דבר שלילי, כל דבר שהוא לא טוב. לצרוף אותנו שנהיה כמו זהב טהור. איך? על ידי סבל ואיסורים למען שמו. אין דרך אחרת. אני מזכיר לכם, גם נאמר לעם ישראל בזכריה, מי שזוכר, פרק י' ג', וצרפתים כצרוף את הכסף, ובחנתים כבחון את הזהב. זה הדרך. עמנו בקצם יעבור תקופה מאוד קשה. של צריפה מאלוהים לנקות לו, לתאר את השארית. והוא יחזק, ייתן לנו את הכוח, את הגבורה, ייסד אותנו, שנהיה יציבים. כשיבוא הזמן הקשה, שלא נתחיל לרעוד, לא נתחיל שלא לנו ספקות, אלא נעמוד איתנים כמו בית שעומד על הסלע, ששום דבר לא יוכל לפגוע באמונה שלנו. ואני חשבתי עכשיו בחלק השני, קצת להרחיב על הדבר הזה. תראו, יש כאן את הבטחת אלוהים. מה שכתוב כאן, תשימו לב, זאת פעולת אלוהים. אנחנו צריכים לעשות את החלק שלנו, לעמוד נגד השטן, איך שלמדנו, חזקים באמונה. אלוהים משלים את הפעולה. הפעולה שלו שלמה. ביחד, התוצאה היא מושלמת, ביחד. כשאנחנו עושים את חלקנו הקטן, אלוהים משלים. תראו, אנחנו חיים היום הרבה אחרי שהדברים האלה נכתבו כבר יותר מ-1900 שנה. מי שמכיר קצת ההיסטוריה, מה שכתוב כאן, עובדתית זה אמת. אני עכשיו מדבר על עובדות, לא על אמונה. ואני רוצה לספר קצת. מי שלא יודע, כדאי קצת לקרוא ולדעת. בסוף המאה הראשונה, אגב משנת 74 עם קיסר נרו, שהיה מטורף לגמרי, אבל בהמשך גם במאה השנייה, אני קצת קראתי ללמוד את הנושא הזה, התחילו רדיפות מאוד מאוד קשות נגד המאמנים בישוע. אנחנו פשוט לא מכירים את זה. בצורה לא תתואר. האשימו את המאמינים שהם לא נאמנים לקיסר. זה נכון. הם שמו, ישוע אומר, מה של הקיסר תן לקיסר, מה שלהם לאלוהים. אבל הם שמו, המאמנים, בצדק, הם שמו את אלוהים לפני הקיסר. הקיסר הוא אלוהים שלנו, ישוע האדון שלנו. את זה רומא לא הייתה מוכנה לקבל. האשימו אותם שהם מזלזלים בקיסר. הם כמובן לא השתחוו לאלים הרומיים, ברור שלא. הם גם לא הקריבו קורבנות ולא מנחה, ממש לא. הרומאים הפרימיטיביים האלה. האשימו אותם מאמינים שהייתה רעידת אדמה, האלים כועסים. למה הם כועסים? כי יש כאלה שלא עובדים אותם. מי זה? המאמינים. שהיו מחלות וכל מיני בעיות נוספות, רעידות אדמה ומה לא, האשימו את המאמינים. ומאוד קל להסיט האנשים נגד המאמינים. וזה מה שקרה. בגלל אמונתם בישוע והנאמנות שלהם, הם נרדפו בצורה קשה. נתנו למאמינים שתי אפשרויות, כדאי לדעת את זה. האפשרות אחת, תתכחשו לאמונה שלכם. אני לא מאמין בישוע. תקבלו את הקיסר, הוא האדון שלכם. ואז אין שום בעיה. תמשיכו בחיים רגילים. אבל תדעו לכם, אם אתם לא מוכנים לתנאי הזה, אתם תוצאו להורג. לא פחות. הרומאים, מי שלא יודע, הם לא עשו הרבה חשבון. זה העם הכי אכזר שהיה פעם, גם בכל השיטות שלו. לא יהיה תואר. נוציא אתכם להורג. וזה מה שקרה. ולפי עדויות, אין מספרים מדויקים, אף אחד לא יודע להעריך, אבל מדובר על, היו כאלה אגב, שהחליטו, הם פחדו. החיים שלהם, היו להם יותר יקרים מהנאמנות לישוע, חד משמעית, והם התכחשו לישוע כדי להציל את חייהם. זאת עובדה. אבל היו רבים, לא אלפים, אני חושב עשרות אלפים, אין לי מספרים, שהחליטו, להיות נאמנים לישוע עד המוות. מתוך הכרה ובחירה, הם לא התכחשו אליו. אנשים האלה עברו את הסבל שמעבר להבנתנו. אני חייב לכם, לפני כמה ימים, נתנו לי סרטון של 7 דקות, אני לא רוצה להמליץ לכם עליו, מאוד קשה. יש הרבה סרטים, מדהים שהם דמיונים כאלה, הם לא מציאותיים, אבל מה שמתואר שם זה דברים אמיתיים שקרו. אומנם זה סרט, אבל מאוד מאוד קרוב למציאות. הדברים מאוד מאוד קשים, מאוד מאוד קשים. לקחו לפי משפחות שלמות וקהילות של מאמינים, תפסו אותם, הביאו אותם לזירה ברות, אתם יודעים, באמפיתיאטרות, הרעיבו עריות ונתנו להראות להיכנס. ואתה רואה את המאמינים שם, בדקות האחרונות הם שרים על הברכיים, מתפללים, מחכים שהעריות יתקפו אותם, טורפים אותם חיים. זה דבר לא אנושי, אני מסכים. זקנים, גברים, נשים, ילדים, תינוקות, טרף לעריות, זה משהו שאי אפשר לתאר בך במילים. כשמסיים כל הקהל הרומאי שואג ומריע, צמאי דם, זה פשוט לא יתואר. מי שלא יודע, רומאים צלבו מאמינים במספרים עצומים בדרכים הראשיות לרומא, לאורך הדרכים הם צלבו אלפי מאמינים, אחד אחרי השני, הם לא עשו רשבון. הוציאו אותם להורג בעינויים נוראים. וגם נרו במיוחד, הוא החליט שהמאמינים יפו ללפידים חיים, וגם קשרו אותם, שם להם בד עם חומר דליק, והעלו אותם באש, נשרפו חיים. אז אנו שומעים את הדברים האלה, אבל זו עובדה היסטורית. זה לא אחד, שניים, דובר על הרבה אנשים. עובדה שהם עמדו עד מוות. אתם שואלים אותי, אני חושב שזה ברור, אין דבר יותר יקר לבן אדם מאשר החיים שלו. זה ברור. מה יותר מזה? זה החיים שלו. המאמינים האלה היו מוכנים לוותר על החיים שלהם. לא רק לוותר. בעינויים לא יתארו. לא כמו היום נותנים מישהו כדור בראש, הוא מת תוך שתי שניות. או תולים אותו, זה גם שתיים, שלוש שניות. זה משהו שאי אפשר יותר במילים. זה מרתיע מאוד. להבנתי מדובר כאן בתופעה על אנושית. אדם ביכולת שלו לא מסוגל להתמודד מדברים כאלה, ממש לא. אבל למה אני אומר? הפסוק שקראנו עכשיו מוכיח אלוהים וישוע נתנו למאמינים לכוח על טבעי, אומץ וגבורה עד למוות, והם עמדו נאמנים ולא נכנעו. וזאת עובדה. לא רק זה. יש עדויות על כך שהיו אנשים לא מאמינים שראו אותם, את העדות של המאמינים שהולכים למוות בגבורה ולא מבטרים ולא מתכחשים, זה השפיע ונגע בהם, כולל חלק מהשומרים שהשליחו אותם לאריות, שהם שבו בתשובה והאמינו בישוע, והם ידעו שהם בעצמם יוצאו להורג, והם הוצאו להורג. כבר, תראו איזה דבר מדהים. השטן ניסה להפחית המאמינים, לבלום אותם, והוא השיג תוצאה הפוכה. האמונה המשיחית הלכה והתפשטה בצורה הפוכה לכל הרדיפות האלה. עובדה שהמשיכה להתפשט והגיע לכל העולם. כך שבאמת אנחנו רואים כאן עדות מדהימה איך אלוהים כשצריך צורך אמיתי, הוא נותן את העזרה, הוא מבטיח, והוא ממלא דברו, והוא מאפשר, ומאמינים עמדו נאמנים עד מוות. מזכיר גם מסטפנוס הראשון שמת על קידוש שם ישוע, לפני כשסקלו אותו, לפני שהוא מת, הוא ראה את השמיים נפתחים. אלוהים עשה איתו חסד, הוא ראה את ישוע ליד אלוהים. הוא אומר, ישוע, קבל את רוחי. הוא יודע שהוא הולך להיות איתו, דקות לפני שהוא מת. אז כדאי לדעת שבתחילת התקופה הזאת של 2000 שנה, היו רדיפות מאוד מאוד קשות. מה יקרה בקץ, אתם יודעים? בקץ הימים לפנינו, וזה לא רחוק, תהיה גם תקופה מאוד מאוד קשה. חשבתי לקרוא לכם רק כמה פסוקים שנביא על מה אני מדבר. זה מאוד קרוב אלינו. תפתחו בבקשה בחזון יוחנן, פרק 12, י' ב', חזון יוחנן, פרק 12, אני אקרא כדי שנראה את ההקשר, נקרא מפסוק 7 עד 12. חזון יוחנן פרק 12 מ-7. ותהי מלחמה בשמיים. מיכאל ומלאכיו נלחמים בתנין. מי זה התנין, אתם זוכרים? זה השטן. והתנין נלחם ומלאכיו, מלאכים שלו. ולא התחזקו, וגם מקומם לא נמצא עוד בשמיים. ויוטל התנין הגדול, הנחש הקדמוני, אשר נקרא שמו מלשין ושטן, המדיח תבל כולה, הוא הוטל ארצה ומלאכיו עמו הוטלו. וישמע קול גדול בשמיים ויאמר, אתה בא ישועת אלוהינו ועוזו ומלכותו וממשלת משיחו. כי הורד סותן אחינו העומד לסתנם לפני אלוהינו יומם ולילה. שים לפסוק 11. והם ניצחו בדם הסה ודבר עדותם, ולא אהבו את נפשם עד למוות. רונו על זאת שמי ושוכניהם, אוי ליושבי הארץ וים, כי ירד אליכם המלשים בחמה גדולה מדעתו, כי קצרה איתו. על מה מדובר כאן בקיצור? על איזה תקופה אתם יודעים? אם תראו, ניתן להבין, זה ממש הצרה הגדולה של קץ הימים. אם תסתכלו בפסוק, סוף פסוק 6 מדובר על ימים 1260, מדובר כאן 3.5 שנים. אם תסתכלו רגע פסוק 14, בסוף כתוב שם מועד, מועדים וחצי. מועד זה שנה, מדובר כאן 3.5 שנים. מדובר כאן התקופה האחרונה הכי קשה. וראיתם כאן, תהיה רדיפה מאוד מאוד קשה. השטן ידע שנשאר לו זמן קצר, יגייס את כל הכוח שלו כדי לפגוע במאמינים. וכתוב כאן, ראיתם בפסוק הזה, פסוק 10, פסוק 11, סליחה, המאמינים ניצחו את השטן בדם ישוע המשיח, בדבר עדותם. הם לא אהבו את נפשם עד למוות. איפה כתוב שהשטן וצר המשיח ירדפו את המאמינים? אתם זוכרים איפה זה כתוב? תסתכלו בפרק הבא, אני אראה את זה רק בקיצור. בפרק הבא, פרק 13, שימו לב, אני אקרא מ-5 עד 10, מדובר כאן על החיה הזה, צר המשיח. ויתן לה, לחיה, פה ממלל גדולות ונאצות, ושולטה ניתן לה לעשות מלחמה 42 חודשים, זה 3.5 שנים. ותפתח את פיה לנצא אל האלוהים, ותנאץ את שמו ומשכנו, ואת השוכנים בשמיים. איזה אומץ מטורף. וינתן לה לעשות מלחמה עם הקדושים ולנצחם. הוא ילחם במאמינים ויגבר עליהם בכוח שיש לו. ותינתן לה ממשלה על כל משפחה ועם ולשון וגוי, צר המשיח ישלוט על כל העולם בשלב מסוים. וישתחוו לה כל יושבי הארץ אשר לא נכתבו שמותה בספר החיים, אשר לעשה התבוח מיום יפסה תבל. כל אשר אוזן לא ישמע, שימו לב, כל המוליך לשבי ילך בשבי, וכל ההורג וחרב יארוג יארג בחרב. בזה סבלנות ואמונת הקדושים. כתוב כאן מפורשות, אלוהים לא יציל את המאמינים בתקופה הזאת, לא. הוא לא יציל אותם. הוא יאפשר לשטן לפגוע בהם, להכניס להם לבתי הסוהר ולהרוג אותם. ואיך שהוא אומר כאן, זה המבחן שלהם. איך כתוב כאן? הסבלנות והאמונה שלהם, של הקדושים. עומד לפנינו תקופה מאוד מאוד קשה של קץ הימים, יבוא ימים מאוד קשים. אנחנו לא יודעים מה אנחנו נצטרך לעבור, אלוהים יודע. ואני רק אומר, אני מציע, ניקח את הדברים האלה, נבנה את עצמנו בכל הרצינות. כשתבוא השעה הקשה שלא נופתע, רק דבר קטן הרגשתי להשלים, חשבתי לעצמי ככה. בוא נחשוב על אדם שהיה מאמין בישוע לפני, כן, בתקופה שתארתי, לפני כ-1900 שנה. והוא פחד שיהרגו אותו. והוא החליט להתכחש בישוע. הוא הציל את החיים שלו. והוא המשיך לחיות עוד כמה שנים, אני לא יודע. בסוף הוא מת. תחשבו, האדם הזה כיחש בישוע. ברור לנו שמי שמכחש בישוע בצורה לפני אנשים והכל, הוא עבוד. ברגע שהוא מת, לפי מה שישוע מגלה לנו, מה קורה איתו? אני שואל, מה קורה לו? הוא נח ככה בשלום על משכבו? הגוף כבר מת בקבר. מה עם הבן אדם? כשאתה חושבים על זה, הבן אדם הזה באותו רגע שהוא סיים את חייו, הוא לא מפסיק להתייסר בשאול. תקראו את הסיפור של העזר והאיש העשיר, מה שישוע מתאר. תחשבו, כמעט 1900 שנה, אותו בן אדם מתייסר בשאול. לפי תיאור שיש שם, קשה ביותר, כל דקה לא נגמרת. 1900 שנה. זה רק התחלה. בן אדם כזה יושלח לנצח לאש גיהנום. למה? הוא יכחש בישוע. אולי נאמן. ופה קראנו עכשיו על אותם מאמינים מפלאים, הנפש שלהם לא יקרה עד מוות. החיים שלהם, הם מוכנים לאבד את חייהם למען ישוע. אני לא יודע מה יותר מזה. זה הקרבה המקסימלית, את החיים עצמם. הם כל כך אוהבים את ישוע, שמוכנים להקריב את חייהם בעבורו. אז נכון, הם מסיימים את החיים כאן בצורה לא טבעית, לא פעם גם אלה שמתו ביסורים קשים, בעינויים, זה קצר, זה זמני, זה מסתיים. ומה אחר כך? לנצח, כבוד אלוהים גדול ורב עד למעלה. אנחנו מאמינים. השאלה איך אדם בונה את עצמו ומכין את עצמו גם לעתיד, ונהיה מאוד מציאותיים, שדבר לא יפריד אותנו, כולנו, מאהבת אלוהים באדוננו ישוע המשיח. שום דבר, כמו שפולוס מתאר באיגרת שלו. בואו נעצור כאן.